נמצאים עדיין בשבעת ימי ההשלמה של חג השבועות, חג מתן תורה. היום הדקגרים, ברוך השם, אשרינו ומטוב חלקנו ומהיפה ירושתנו, שזכינו כלל ישראל לקבל תורה. כולנו, הנשמות של כל אחד ואחד מאיתנו עמדו על הר סיני, שמעו את הדיבור האלוקי, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. כל אחד ואחד מאיתנו מושבע ועומד מהר סיני על הכל, על התורה, על המצוות, על החוקים ועל המשפטים. אשרינו שזכינו. האהבה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה לא רק זה שהוא בחר בנו, לא רק זה שהוא עשה לנו ניסים והוציא אותנו ממצרים, שנתן לנו את ארץ ישראל, שעוזר לנו במלחמות שלנו. האהבה הגדולה ביותר זה מתן תורה. כמו שאנחנו אומרים את זה בבוקר ובערב. אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת. ובמה? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. זאת האהבה הגדולה. הפלא הגדול, שכולם תמאים על זה. המלאכים שואלים חמדה גנוזה, שהייתה גנוזה כך וכך דורות לפני בריאת העולם ואתה נותן אותה לבני ישראל? מה אנוש כי תזכרנו? זאת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שאת התורה שלו, הקדושה, העליונה, שאיתה הוא ברא את העולם, הוא נתן לנו. נתן לנו. נתן לעם ישראל, לארץ, לבשר ודם. זאת האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ולכן אנחנו אומרים, לא סתם שהשם אהב אותנו, אלא זה כמובן מחייב אותנו. על כן, השם אלוקינו בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. מפני מה? כי הם חיינו ואורך ימינו. כלומר, החיים שלנו, האפשרות שלנו לחיות חיי עולם, חיי נצח, זה רק בתורה. זה רק במצוות, זה דבר השם. חוץ מזה הכל, זה העולם הזה, זה עולם נפרד. ובהם נהגה יומם ולילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. שזה לכאורה לפי הפשט מתייחס לא רק לאהבה הכללית, אלא שאהבת השם אותנו תתבטא גם בכך, שנבין את התורה, ונדבק בתורה, ונשמח בתורה, זה תתיישם אהבת השם אותנו. ברוך השם שאנחנו זוכים, כמו שאמרנו, שהתורה ניתנה לנו ואנחנו עוסקים בה. ועכשיו כשאנחנו לומדים, כמו שחז"ל אומרים שכשאדם לומד אז הקדוש ברוך הוא לומד מולו. כשאדם לומד יראה אדם כאילו בעל שמוע עומד כנגדו. זה פלא עצום. כלומר, כשאנחנו עכשיו לומדים את הדף, עכשיו זה דף מקורות, פעם זה היה ספרים, אבל גם כשלומדים ספרים או דף מקורות, אנחנו עכשיו לומדים עם כל מי שכתוב פה. אנחנו לומדים עם משה רבינו אחרי רבים להטות. אנחנו לומדים עם רבי יושיע ורבי יונתן. אנחנו לומדים איתם. הם עומדים מולנו. ואנחנו לומדים איתם ומדברים איתם. ואנחנו נכנסים לבית המדרש של האמוראים. ואחרי זה לראשונים. לומדים עם רש"י, עם הראש, עם החינוך, עם הרמב"ן, עם תוספות. נכנסים לבית המדרש של קונדס הספקות. הולכים לתומים. זה פלא עצום. תראו כמה דורות אנחנו מתחברים. כולם בבית מדרש. הנשמות של כולם מסתובבות פה. צריך להיות מודע לזה. זה כמובן מחייב. ללמוד תורה באימה ובירה וברטת וביזיה. זה לא אנשים פשוטים. אבל אם נבין שכשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו עוסקים בדבר השם, בתורה האלוקית, הקדושה. ולכן כמו שבמתן תורה כל עומדו באימה וביראה, אז גם הלימוד צריך להיות כזה. אמנם צריך ללמוד בשמחה. כמו שהגמרא אומרת על רבא שלפני שלמד את הסוגיה, אז אמר בדיחה. צריך להגיד בדיחה. אז יהיה רצון שאני עכשיו אמרתי בדיחה, כאילו, בשביל לשאת ידי חובת רבא. אבל אחרי זה כשלמדו את התורה, אז שפתותם שושנים נוטפות מור עובר. צריך באימה, כדי שהתורה היא דבר השם. היא לא חוכמה, גם אם אנחנו מפעילים לה את השכל. בדבר אלוקים, וכולם יושבים איתנו, התומים, ורב חיים מבריסק, ורב שמעון שקופ. אנחנו בבית מדרש שלהם. תארו לו, אנחנו מדברים איתם. אם יש בכלל, אנחנו מעיזים בכלל לשאול אותם שאלה. כאילו, מי אתה בכלל שתשאל שאלה את רב חיים ואת רב שמעון? אבל אנחנו לא שואלים שאלה, בסדר, אנחנו קטני התלמידים. אבל כולם נמצאים פה. כל הדורות מתחברים, אנחנו מתחברים ממשה רבינו ועד רב שמואל רוזובסקי. כולם בבית מדרש. זה מתן תורה. התורה, אחד הדברים שבאמת היא לא בשמיים. מאז שמשה רבינו הוריד את התורה לארץ, אז אפילו זה כלל, לא בשמיים, רק בארץ. פה, בבתי המדרש. בתי המדרשות שלנו, שם נמסרת התורה מדור לדור, והתורה חייבת להימסר מדור לדור, אז התורה היא פה, היא בבתי המדרש. לכן לפי הרמב״ם, אם אדם יבוא בנבואה ויגיד, אני כך מבין את הסוגיה, כך התגלה לי ברוח הקודש, לא שומעים לו. אין לנבואה מקום בלימוד הסוגיה, זה בלימוד הדעת. התורה היא נמצאת בבתי המדרש, בישיבות, בהתמסרות, בתורה שעוברת מדור לדור, וזה מה שאנחנו יכולים להתחבר בתורה, שהיא הסולם שלנו להיות יהודים. ונקווה באמת בעזרת השם שנזכה ללמוד תורה, לעסוק בה, בעזרת השם, בהבנה ובאמת. שיהיה באמת הלימוד תורה שאנחנו חושבים ללמוד, לעילוי נשמת של מורי ורבי, הרב משה לוינגר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכיתי והייתי חברותא שלו כמה וכמה זמן. ואני בעזרת השם מקווה אולי שנזכה לעשות כאן אספד רציני לכבודו של האדם הגדול הזה, הצדיק, הקדוש, שגם שאנחנו נמצאים פה היום, במקום הזה, בישיבה פה, ויכולים לשבת בבית מדרש עם מיזוג אוויר וללמוד תורה, זה כתוצאה מעמלו וקדושתו, ולכן צריך להספיד אותו הספד גדול, כיאה וכמתאים לו, אבל אני מקווה שנזכה בכך ש... וזכיתי, כמו שאמרתי, ללמוד איתו, להידבק קצת בקצה רגליו, אז שזה יהיה לעילוי נשמתו. כן, הדף הזה אולי הוא דף מפחיד, אבל לא צריך לפחוד מה. בסך הכל דף של מראה מקומות, נותן כיוון לסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה. סוגיה של אחרי רבים להטות. וסביר שלא נספיק את כל מה שכתוב פה. אבל גם אם לא נספיק מה שכתוב פה, אז לפחות שהדף הזה יהיה אצל כל אחד. וכל אחד או שבזמנו פעם הוא ילמד את זה, או שפעם הוא ישמע שיעור על זה, אז יהיה לו את הדף הזה, או שבפעם הבאה, בעוד 6 שנים שהוא ילמד מסכת סנהדרין, אז יהיה לו את הדף הזה. בכל אופן, זה טוב שהדף הזה יהיה. יש פה ריכוז של מראה מקומות בעניין הזה, ונצפה בעזרת השם שננסה קצת לרדת, להבין את דברי, כמו שאמרתי, גדולינו, מאורינו, שאנחנו מנסים ללכת בדרכם, לקבל מהם את התורה, ולהעביר את התורה לדורות הבאים. וכמובן כל אחד ואחד מאיתנו כך גדר מצוות תורה ברמב"ם, ללמוד תורה וללמדה. התורה שלנו, החיוב שלה זה ללמוד וללמד. כן, אז הנושא שלנו זה אחרי רבים להטות. כן, הסוגיה בדף ג' עמוד ב' שעוסקת בעיקרה בתחילתה במספר של הדיינים. מה המקור של המספר? האם 3 פעמים אלוקים? או פעמיים אלוקים ואין בדין שקול. כן? אבל אגב הסוגיה של מספר הדיינים והמקור שלו, כן, הגמרא מזה גם מתגלגלת לדיון של דין רוב, כיוון שהמקור של אין בדין שקול נלמד מלנטות אחרי רבים להטות, שלכאורה בעצם הוא מדבר על משהו חלקי, לא על משהו מהותי. היינו שלא ייווצר מצב ש... אם יהיו שקולים לא יהיה הכרעה, אף על פי שבדרך כלל סביר שאולי רוב הסיכויים שתהיה הכרעה. בשניים אומנם יחיד ויחיד אולי זה לא, אם יש רק בדין של 2, אבל אם יש בדין גדול או יש בדין של 23, סביר שתהיה הכרעה. אבל אנחנו רוצים להגיע ל-100% הכרעה, שאם יש אין בדין שקול תמיד יהיה הכרעה. אם יש 22, יכול להיות ש-80% תהיה הכרעה, אולי כמה אחוז לא תהיה הכרעה. אז אין בדין שקול. כן, אבל אגב זה, גם זה לימד אותנו את העיקרון החשוב אחרי רבים להטות. כלומר, שגם הולכים אחרי הרוב. כלומר, שכשיש, בעצם מזה למדנו יסוד, כשיש מחלוקת בין בית דין, בין הדיינים, אז ילמלא אחרי רבים להטות, ככה היה יוצא מהגמרא, וכמו שהגמרא שואלת על רבי יושיה, מאיפה רבי יושיה יודע שבבית דין ששתיים אומרים זכאי ואחד אומרים חייב ואחד אומרים זכאי חייב או הפוך? מאיפה הוא יודע את זה? זה מה שהגמרא שואלת. דיקר רבי יושיה, כיוון דשלישי מקרא היה לפלאו, שלדעתו יש שלוש פעמים אלוקים, ולאו משום נוטה, צריך שתהיה דעת שלושם שווה. אז לפי רש"י יש פה מחלוקת שני הסברים ברמה, ככה יוצא לפי רש"י. כלומר, מה הסברה של הגמרא בשאלה שלה הזאת? האם הסברה שלה שהיה מקום ההיגיון להגיד, אולי ללכת אחרי הרוב, אולי סברה בסיסית, אבל כיוון שהתורה אמרה שלוש פעמים אלוקים, אז בזה כאילו היא אמרה לי שצריך שתהיה דעה שלושתם שווה, היא שללה לי את הסברה הבסיסית. זה שאלה, מה הסברה הבסיסית? האם הסברה הבסיסית, כלומר, האם בעצם מה שהגמרא שואלת, ככה הרמ"א מסביר בהסבר אחד, שרבי יושיע לא יודע ללכת אחרי הרוב מפני שאין לו מקור, כיוון שהמקור ללכת אחרי הרוב זה רק אחרי רבים להטות, ואם כי מין אין לו מקור, כיוון שהוא לא דורש את הפסוק הזה ככה, אז מניין הוא יודע ללכת אחרי הרוב? זה הסבר אחד. זה לא משהו ברש"י. ברש"י משמע שכיוון שכתוב שלוש פעמים אלוקים, משמע שהם צריכים להכריע. איך הם צריכים להכריע? מבינה הגמרא בתחילתה, הם צריכים להכריע מפני שצריך דעת שלושתם שווה. ככה הם אלוקים. ההבדל בין שני הדברים זה, האם יש סברה בלעדי אחרי רבים להטות, האם יש סברה בסיסית ללכת אחרי הרוב? האם זה גם היגיון שלא הייתי אומר אותו גם בלי התורה? זה חשוב מאוד להמשך, לדיונים השונים. כן? אז רואים פה, אז הגמרא בעצם, כמו שאמרנו, למדנו, כמו שאמרתי, או מסברה בסיסית שהיה מקום להגיד, או שזה המקור, שאחרי רבים להטות הוא המקור לכך שהולכים אחרי הרוב בבית דין. וזה שאלת הגמרא על רבי יושיה, כבר שתרצה הגמרא שרבי יושיה לומד את זה קל וחומר מדיני נפשות. כלומר, רבי יושיה, הרי ודאי שיש פסוק, לנטות אחרי רבים להטות, וודאי שזה מדבר על, לפחות על דיני נפשות. אומרת הגמרא שרבי יושיה לומד קל וחומר, אם בנפשות הולכים אחרי הרוב, קל וחומר בממונות, ולכן בממונות הולכים אחרי הרוב. זה המקור לרבי יושיה שהולכים אחרי הרוב בבית דין של נפשות. כלומר שהמקור שבשתיים ואחד יש מחלוקת בבית דין של שלושה, אז נלמד מקל וחומר בדיני נפשות. ולפי רבי יונתן, לא. לפי רבי יונתן, לנטות מדבר גם על דיני ממונות. איך? דעת שלושתם? זה באמת שאלה, גם השאלה באמת. זה נפקא מינה להמשך. באמת יש הרמב"ן שנתתי לכם לכתוב פה, הבאתי אותו פה במקור ג' 3 בספר תורת האדם, משתמש במין משפט כזה. סלחו לי שאני לא מסתדר עם הזהו. הוא אומר משפט כזה, לא מצוטט פה הכל. כן, הרמב"ן משתמש במשפט כזה שכאילו, שמדינה היה ראוי שתהיה דעת שלושתם שווה. כך כותב הרמב"ן בתורת האדם. מדינה היה ראוי שבסנהדרין דעת שלושתם שווה, אלא שמעו חכמים ללכת אחרי הרוב. רואים ברמב"ן שיש לזה שיערים, לאבי אמינא הזאת. לאבי אמינא שאומר שצריך שתהיה דעת שלושתם שווה. זה נפקא מינא אחרי זה אולי להבנת התוספות בבבא קמא. מה הפשט? אבל בשלב ראשון בהבנת הגמרא לכאורה לא צריך להגיד את זה. זה חלק מהדיון שלנו, לא צריך להגיד, צריך להגיד שבאמת אני יודע שהלכים אחרי הרוב. כן, מה שאנחנו רציתי, הבאתי לכם את המקורות השונים פה במקור מספר בבית, כן, שהמושג הזה, אחרי רבים להטות, שזה נאמר או בנפשות, או בממונות גם כן, או בקל וחומר מנפשות לממונות, שהולכים אחרי הרוב בבית דין, אז זה מקור לכל התורה כולה. כל התורה כולה יש לנו מושגים של הליכה אחרי הרוב. מאיפה יודעים בכל התורה הקדושה שהם הולכים אחרי הרוב? זה מפה. אתם אחרי רבים להטות. אז יש לנו באופן כללי אולי איזה ארבעה סוגים של רוב, שהם שונים אחד מהשני. הם מיוסנים אחד מהשני, יש להם רמות שונות אחד מהשני. זה נושא רחב בפני עצמו. כן, הגמרא בחולין בי"א, שאומרת, מינה המילתא, דאמור רבנן, דאמור רבנן זילבא תרובה. שאלת הגמרא, מאיפה יודעים שהולכים אחרי הרוב? כלומר, ברור בכל השס שהולכים אחרי הרוב. אמנם תלוי במה. לפחות באיסורים, בנפשות יש דיונים, בממונות יש דיונים, אבל הולכים אחרי הרוב. מינה המילתא. אומרת גם מינה לה, דכתיב, אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות, זה המקור שהולכים אחרי הרוב. בכל השס כולה, בכל התורה כולה. אומרת הגמרא, לא, יש מקום לחלק.
זה לא הנושא, אבל מהסוגיה שלנו, נראה שאף אחד לא לומד מאחרי רבים להטות. אלא מי? רבים להטות זה בדיני נפשות. מהלנטות, מהליטות.
זה נכון, אפשר לדייק על זה, נכון. שרבי יונתן למד מלנטות.
אבל בגמרא בחולין, משהו שהגמרא לומדת את זה מאחרי רבים להטות, מגוף הפסוק.
נכון, תראה, ודאי שיכול להיות שגם היא שומרת על לנטות, אבל יכול להיות שהוא מסתמך גם על אחרי רבים להטות, אלא הוא לקח את זה גם לנפשות. אחרי רבים להטות אמר לי ללכת אחרי רבים. יכול להיות שהייתי מיישם את זה בנפשות. בעל לנטות והריבוי ואמר לי שגם בממונות תיישם אחרי רבים להטות. אבל זה מתבסס על אחרי רבים להטות. אומרת הגמרא, רובה דאיתא קמן, כגון תשע חנויות. וסנהדרין לא קמי בעל, כי כמובן רובה דלייתא קמן, כי אומרים קטן וקטנה מהי. כלומר, יש לחלק בין רובה דאיתא קמן, שזה כמו סנהדרין, שזה מוגדר רובה דאיתא קמן, כלומר שאני רואה את שני הדיינים המחייבים ואת האחד המזכה, כמו בתשע חנויות שאני רואה, תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ונמצא בשר ברחוב, אני רואה את הרובה דאיתא קמן, ממילא אני מכריע. זה למדתי מסנהדרין, מאחרי רבים להטות. אבל רובה דלייתא קמן, כגון קטן או קטנה, מה פירוש? אומר רש"י, כגון קטן שבא על יבמה קטנה, חשין השם תימצא איילונית, או שהוא סריס, ונמצא פוגע באשת אחיו, הולכים אחרי רוב... ויש הרבה סוגים של רובה דלייתא קמן. רוב נשים ילדות לתשע, רוב נשים לא מפילות, יש הרבה רובה דלייתא קמן, שבדרך כלל זה רוב שרוב העולם, הטבע של העולם, ההתנהגות של העולם, זה, מה שאני אומר עכשיו זה לא ברור, אבל רוב טבע הוא כזה, מציאותי כזה, מניין לנו שהולכים אחרי זה? זה לא כלול, לא הייתי לומד את זה מרובה דאיתא קמן. כלומר, פה יכול יוצא, וזו חקירה גדולה של רב שמען, בשער ג', שמפה הגמרא הזאת יוצא שרובה דאיתא קמן הוא יותר חזק מרובה דאיתא קמן. לכן גם אם פסקת ברובה דאיתא קמן, עדיין לא ידוע שרובה דאיתא קמן הוא גם הולכים כמותו. כך רואים מהסוגיה פה. אבל רב שמען מוכיח שיש מקורות אחרים שרואים שרובה דאיתא קמן יותר טוב, וזה יסוד עצום, הדיון הזה שלו. מסקנת הגמרא, זה סוג, כל הדף שלם עוסק שמה, המקור מספר ב' 2 מדבר, בחולין בזה, אומרת הגמרא, הגמרא בכלל לא נשארה למסקנה. הגמרא בעצם לא הכריעה, נשארה בספק שם. מה המקור לרובה דאיתא קמן? ורש"י כותב, אלא ודאי, שאו שרובה דאיתא קמן זה הלכה למשה מסיני, עד הסמכינן רובה דאיתא קמן, אפילו איך עד אפשר. כלומר, האם רש"י אומר שהגמרא מחלקת בין אפשר ואי אפשר? במקום שאי אפשר לבדוק, כמו בשחיטה וכדומה, כל מיני וריאציות, אז ברור שהולכים אחרי רובה דאיתא קמן. אבל מה שאומרת הגמרא, במקום שאפשר לבדוק, האם אתה כיוון שאפשר לבדוק, אתה לא סומך על הרוב, או גם כשאפשר לבדוק, תסמוך על הרוב. כיוון שתגיד שהרוב אומר לי שזה ככה, אז לא תבדוק. זה מה שדיון הגמרא. אז אומר רש"י, מאיפה יודעים שהולכים אחרי רובה דאיתא קמן, או בגלל הלכה למשה מסיני. אינמי מאחרי רבים להטות. משמע בין רובה דאיתא קמן, בין רובה דאיתא קמן. דמאי שנאי מאי. כלומר, רש"י אומר ש... בעצם, או שרובה דאיתא קמן זה באמת הלכה למשה מסיני, אין לו מקור, והוא לא נלמד מאחרי רבים להטות, כיוון שהוא שונה. או לא, גם הוא נלמד מאחרי רבים להטות.
למה צריך אחרי רבים להטות?
מה? זה בשביל רובה דאיתא. אבל רובה דאיתא לא. טוב, זה הדיון ברב שמען. רב שמען בעצם עושה מסקנתו אז אחרי זה הוא משתמש בזה הרבה דברים, אבל יש אחרונים שחולקים על רב שמעון, שהוא בעצם רוצה להגיד שזה שני דינים. יש צד שרובא דאיתא יותר טוב, ויש צד שרובא דלתא יותר טוב. רובא דאיתא הוא יותר טוב כיוון שהוא מכריע, הוא התורה קבע. אבל מצד שני, ברובא דאיתא אין הכרעת המציאות. המציאות לא הוכרעה, אלא זה הנהגה דינית. התורה קבעה הלכה איך להתנהג. אבל זה לא ברר לי את המציאות שהיא ככה הייתה. לא בטוח, אני לא יודע מה היה. אבל התורה אמרה לי ככה. רובא דלתא, אומר רב שמעון, הוא כן מברר את המציאות. אני מניח שככה המציאות. אני מניח שהקטן הזה הוא באמת לא סריס, והקטנה לא איילנד. אני יודע ככה. אבל מצד שני, רובא דלתא זה לא ברור ב-100%, כמה שיש אחרים שהם לא כאלה. אז זה לא ברור שהתורה, שאני הולך לפי המציאות הזאת. כן, רב חיים, רב שמעון רוצה להגיד שזה שני דינים, שיש צד אחד שיש מעלה לרובא דאיתא, ומצד אחד הוא הנהגה, הוא דין שהתורה קבעה, אבל הוא לא ברור. אבל מצד שני, כן, אם זה דין, אבל זה דין גמור, זה מחייב אותי להתנהג ככה, ויש לזה תוצאות לגדר הזה. מצד שני, רובא דלתא, המציאות כנראה היא כזאת, אבל מצד שני, לא ברור אם הולכים אחרי זה, כיוון שיש כאלה, יש אחוז מסוים שהם לא כאלה. אולי אותו אחד הוא לא כזה. לכן רב שמעון אומר שיש שני צדדים למטבע, לעניין הזה, ויש לזה, הוא משתמש בשני הצדדים האלה בכמה וכמה וריאציות. אולי זה שני הצדדים ברש"י. כלומר שרש"י באמת אמר לפי הצד של, הצד השני שלו, שגם את רובא דאיתא לומדים מרובא, רובא דלתא לומדים מרובא דאיתא, דמאי שניים מאי. אז השאלה היא מה למדתי פה? ששניהם מבררים את המציאות, או ששניהם גדר הנהגה? כל שגם ברובא דלתא אני לומד בתור הנהגה, הלכתית, באמת גם אם לא הכרתי את המציאות. טוב, זו שאלה מה שני הצדדים ברש"י, זה נושא בפני עצמו. כן, זה שני נושאים של ללכת אחרי הרוב, בלשון הזאת. או ברובא דאיתא, או ברובא דלתא. האם זה הנהגה או ברור. יש מושג שלישי, שמופיע בש"ס בהרבה מקומות, זה דיני תערובות. בדיני תערובות יש כלל שאיסור בטל ביתר. אם זה לך בלך, יבש ביבש, יש דיני תערובות שמדברים על מה קורה כאשר איסור בטל ביתר. מה שנקרא בלשוננו ביטול ברוב. ויש שיעורים, כל דבר, מתי בטל, איך בטל, טעם, ממשו. אז דין ביטול ברוב, מאיפה אני יודע שיש ביטול ברוב? הרי בביטול ברוב הדבר האסור נמצא פה. יש פה דבר אסור בתערובת. ואתה אומר שבעצם אתה יכול לאכול את התערובת, כאשר אתה יודע בוודאות שתאכל גם איסור. שהרי הוא נמצא חלק מהרוב, במיוחד ביבש ביבש. בלך בלך אתה יכול להגיד שזה יתבטל, אבל ביבש ביבש, שזה חתיכות, אז ברור שתאכל כניסו. אז איך אתה עושה את זה? איך ביטול ברוב? אז רש"י אומר, במסכת ביצה ובעוד כמה וכמה מקומות בש"ס, דאורייתא חד בתרי בתי, דכתיב אחרי רבים להטות. כלומר, רש"י אומר שהמקור לביטול ברוב זה גם אותו מקור שלנו. זה ביטול ברוב. זה אחרי רבים להטות. הוא המקור לביטול ברוב. יש אמנם מחלוקת ראשונים בשאלה, ביבש ביבש, שזה יתבטל, איך מותר, איך זה יתבטל? האם לדוגמה אדם יכול, אדם יחיד יכול לאכול את הכל? או לא? כיוון שאם אתה אוכל את הכל בטוח שאתה אוכל איסו. האם רק כשאתה לוקח חתיכה אחת מתוך התערובת, אתה אומר, כנראה שיהיה היתר. שזה אולי מעין הליכה אחרי הרוב, זה מעין זה. או האם אפילו אחד יכול לאכול את הכל? מה פירוש אמרת שזה יתבטל ברוב? זה מחלוקת ראשונים. בשאלה הזאת יש שלוש שיטות ראשונים בהלכות תערובות. כן, הדעה הכי קיצונית זו דעת הראש. מה שמופיע פה במקור בית ארבע. שהראש אומר, חד בתרי בדבר יבש אפילו מדרבנן בטל. כלומר, אפילו מדרבנן, אין דין שאומרים לבן אדם, לא רק מדאורייתא זה בטל, אבל רבנן אמרו, אל תאכל את זה. יש דעה כזאת בראשונים, שמדאורייתא באמת זה בטל, אבל רבנן אמרו, בכל אופן, הרי יש כאן איסור, אז שבן אדם יחיד לא יאכל את הכל, כיוון שלא בטוח, או אפילו יש כאלה שאמרו, אל תאכל כמה ביחד. אפילו מדרבנן בטל, והוא יכול, אחד יכול לאכול את הכל. זה לא משום ספק אשר אינן לה, שאתה לוקח את החתיכה ואתה אומר, אולי היא מהיתר. לא זה יתור, זה סוד היתר בביטול ברור. ואפילו יאכילי חדא חדא, ליכא אלא חדא ספיקא, וספיקא דאורייתא לחומרא, אם תגיד ככה. אלא למה זה מותר בביטול ברוב? אלא משום דגזירתא כתובו, דכתיב אחרי רבים להטות. הילקח חד בתרי בתי, ונהפך האיסור להיות אתר, ומותר לאוכלם אפילו כולם כאחד. זה הגדרה חריפה של הראש, שבביטול ברוב זה לא רק דרך הנהגתית, אלא בעצם אני אומר, האיסור נהפך לאתר. אתה רואה את האיסור, זה חתיכה, זה לא משהו. אתה רואה את החתיכת האיסור כאילו שהיא הפכה לאתר. זה הביטול ברוב. ולכן אתה יכול לאכול הכל. מה המקור לדין הזה? אחרי רבים להטות. הראש כותב יפורק גזרת הכתוב. זה הדגש. זה לא הנהגה. זה לא בירור. מה?
זה לא הנהגה ולא בירור.
זה דין. זה גזרת הכתוב שקבעה לי דין. גזרת הכתוב אחרי רבים להטות בעצם אמרה לי שמבחינה הלכתית, לא מבחינה מציאותית, מבחינה מציאותית יש כאן חפצה של איסור. מבחינה הלכתית, התורה שהיא מנהיגה אותנו, אומרת לנו, מבחינתך עכשיו, הכל זה אתר. אתה יכול לאכול את הכל. האתר, האיסור נהפך לאתר. זה פלא. זה אחד מהכוחות הגדולים של התורה. שהתורה משנה מציאות, כמו שהבאתי אז, שהגמרא מביאה, המדרש אומר, וקרא לה, גומר עליי, שתינוקת בת שלוש שנים, שיום אחד, שפתאום בית הדין יגמרו את החודש, אז מקודם היא פסקו בתוליה, ועכשיו פתאום חוזרים בתוליה. התורה משנה את הטבע. אז זה עוד דוגמה. זה אומנם, כמו שאמרתי, זה מחלוקת ראשונים. אבל התורה אומרת לך, אבל פה זה לא שינוי הטבע. פה זה שינוי הדין. מבחינת דינית, התורה אומרת לך, שהאתר, האיסור נהפך לאתר. ולכן לפי שיטת הראש, אדם יחיד יכול לאכול את הכל כאחד. זה גדר ביטול ברוב. שנלמד מאחרי רבים להטות. אני אומר, זה לא בירור, אלא זה הנהגה הלכתית. זה הנהגה הלכתית. זה גזרת הכתוב איך להתייחס אליו. זה לא בירור מציאותי. כמו שאמרתי, בשאלות אחרות, אמרתי בירור בדלת הקמן, זה לכאורה של המציאות. אתה דן על הקטן הזה. האם הקטן הזה הוא סריס או שהוא בריא? אתה אומר, הוא כנראה סריס. זה בירור. אתה אומר, כנראה שהוא כזה. אולי הוא לא כזה. אבל מבחינתה אתה אומר שכנראה שהוא כזה, ואתה מתייחס ומתנהג אליו כמי שהוא כזה, אבל זה לא ביטול ברוב. אם באמת הוא לא כזה, ואם בסוף יתברר שהוא לא כזה, אז הוא לא כזה, אז היה כאן בעיה. יכול להיות שאחרי זה הוא צריך כפרה, כמו שרב שמעון אומר שזאת אחת הנפקמינו. זה לפי רב שמעון, כן. לפי רב שמעון גם רובה דעית הקמן. יש דעות שגם רובה דעית הקמן זה גם בירו, רב שמעון אומר לא, הוא בדעית הקמן, זה לא בירור המציאות. מבחינת המציאות אני באמת לא יודע. אלא זה גזרת הכתוב, שהתורה אומרת לך, כך תעשה. אז נצא כי הראש, שהראש
אומר שהאיסור נהפך לאתר, אז
הראש
אומר שהאיסור נהפך לאתר, אז הראש אומר שהאיסור
נכון, אבל זה אחרי שלידה אותך התורה, אחרי רבים להטות. אבל זה לא סברה, לא היית אומר את זה מעצמך. גם אם תגיד כמו שאתה אומר.
זה לא הדרך הסברה, זה
הדרך השנייה
של
המקור
של התורה.
בסדר, אבל המקור של התורה לימד אותך את מה שאתה אומר. אבל זה התורה לימדה אותך את זה. זה לא סברה, אלמנה התורה היית אומר אותה. ודאי שלא היית אומר אותה. על הגדר הזה, זה ברור על פניו. יש אומנם דיון במנחת חינוך. האם בבני נוח אומרים רוב? בעצם האם רוב זה סברה, או סברה בסיסית או לא סברה בסיסית? שהוא דן בזה. זה קשור למה שדיברנו מקודם, מה היה אלמלא התורה? מה שדיברנו מקודם, אלמלא התורה, האם היית הולך אחרי הרוב או לא? אז יכול להיות שבאמת ברוב הדלת הקמן כזאת, יכול להיות שגם בבני נוח היית אומר. היית אומר שזאת הסברה, כיוון שזה דרך הנהגה. האוילם גם ודאי נוהג ככה. טבע האנושי שנוהג ככה. במיוחד לפי מי שאומר שבבני נוח העיקרון הקובע זה לא גדרי תורה, אלא זה אומדני הדעת. אז האדם מתנהג לפי הזה. אבל ודאי שהגדר הזה זה גדר חידוש של התורה. האחר רבים להטות הזה של ביטול ברוב. זה ודאי חידוש. טוב, לא הבאתי פה מקור נוסף, זה גדר נוסף, הבאנו שלושה דברים, רובה דאיתא קמן, רובה דלתא קמן וביטול ברוב, יש עוד גדר של רובו ככולו. כלומר שבדבר מסוים אני אומר שגם אם דבר שאתה צריך שיעור מסוים ואין לך את כולו, אתה אומר שאם יש רוב זה כמו הכל. כמו צריך לדוגמה לולב, הדס משולש, אז צריך, יש לו שיעור, כמה צריך אותו. אז יש שיעור של ההדס, אבל השילוש צריך מספיק לפעמים לפי רובו ככולו. גם אם אין לך רוב משולש, שלוש טפחים משולש, יש לך רוב שלוש טפחים משולש, זה מספיק לך מצד עיקר הדין, רובו ככולו. אבל פחות משלוש טפחים זה לא אומר, לא אומר רובו ככולו להוסיף שיעור. שיהיה פחות משלוש טפחים, אבל אם יש לך שלוש טפחים, אבל אין לך שילוש, אז מספיק רובו ככולו. רובו ככולו זה גם עיקרון שגם אומרים אותו בהרבה סוגיות בתורה, ויש דיון מתי אומרים אותו ומתי לא אומרים אותו. מה המקור שלו? לא יודע, לא חיפשתי מספיק. אולי תחפשו. לא חיפשתי מספיק. האם רובו ככולו לזה גם נלמד לי? לא. רב חיים, שהבאתי אותו בהמשך, זה רב חיים בהמשך, הוא לומד שגם רובו ככולו, המקור שלו זה גם אחרי רבים להטות. לא יודע אם הוא לא הביא שם המקור מראשונים או בזה. צריך לחפש את זה עוד, אבל רב חיים רוצה להגיד שגם רובו ככולו זה גם נלמד מאחרי רבים להטות. כן, אז אנחנו רואים פה שאחרי רבים להטות הוא בסיס ליסודות של דיני רוב בכל התורה כולה. כלומר, כל דיני רוב בכל התורה כולה, שזה יסודות, והם לכאורה יסודות שונים אחד מן השני, כן, רובה דאיתא, רובה דלתא, ביטול ברוב, ורובה ככולו, המקור של כולם זה דין אחרי רבים להטות. כן? השאלה היא באמת, וזה מה שאנחנו יכולים לדבר עכשיו, מה פשט, מה למדתי בעצם באחרים במלאטות, וגם איך אני, איך באמת לומדים את כל ארבעת הגדרים הללו מבית דין. כלומר, האם באמת כל הגדרים הללו מצויים בבית דין? כולם נמצאים פה. או שאם למדתי רוב אחד, אז אני אלמד לגבי השאר. אי אפשר להגיד שאם למדתי באחד, אני אלמד לגבי השאר. הרי רואים את זה בגמרא בחולין. שגם אם למדתי ברובה דאיתא, לא מלמדתי על רובה דלתא. אז איך אני למדתי, גם אם אני למדתי רובה דאיתא וגם רובה דלתא, לפי הלישנא בתרא של רש"י, אבל ביטול ברוב, מאיפה למדת? מאיפה אתה אומר את זה? איפה יש לך את זה? ורובו ככולו. אבל עוד לפני כן נראה בעצם מה לימד אותי אחרי רבים להטות בעצם. זה מה שאנחנו יכולים לדבר עכשיו בראשונים, כאשר הבסיס בעיקר זה שיטת התוספות בבבא קמא. שהוא תוספות מקביל לתוספות פה, אבל נראה עוד כמה וכמה דברים עוד לפני תוספות בבבא קמא. כן, החינוך במקום מספר ג' אחת, שהוא מדבר על אחרי רבים להטות, מצווה אחרי רבים להטות, אז הוא אומר ככה: למטות אחרי רבים, והוא כשיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה, וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהיה בין רובן ושמעון דרך משל, כשתהיה מחלוקת בין דייני עירם, שקצתם דנים לחיוב וקצתם לפטור, הדין אומר למטות אחר הרוב לעולם, שנאמר אחר רבים להטות, ובביאור אמרו זיכרונם לברכה, רובה דאורייתא. כן, הוא מביא את הגמרא בחולין שדיבר על רובה דאורייתא, לא רק בסנהדרין, אלא באופן כללי. רובה דאורייתא. כלומר, הוא מיישם את זה, הוא מרחיב את היריעה. כלומר, למרות שהגמרא דיברה אחרי רבים להטות, בבית דין, או של 23, או של 3, או של 71, הוא מיישם את זה גם באופן כללי. היינו, כשתהיה מחלוקת בין החכמים, לאו דווקא בבית דין, בין חכמי הדור, בין חכמי העיר, בין חכמי הארץ, צריך ללכת אחרי הרוב. גם בדין פרטי, ללכת אחרי הרוב. ובחירת רוב זה לפי הדומה הוא, בששתי הכיתות החולקות ידועות בחוכמת התורה בשווה. שאין לומר שכת חכמים מועטת או תכרע כת בורים מרובה ואפילו כיוצא מצרים. אבל בהשוויית החוכמה או בקירוב, הודיעתנו התורה, שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן האמת, מן המיעוט. ובין שיסכימו לאמת או לא, יסכימו לפי דעת השומע. ובין שיסכימו לאמת או לא, יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מן הרוב. בעצם הוא אומר פה שלושה דברים חשובים. דבר ראשון הוא אומר, וזה קשור גם למה שההבנה שלו, ההבנה העיקרית היא מה שהוא אומר באמצע, שבהשוויית החוכמה ובקירוב הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. בעצם הוא אומר שאחרי רבים לעתות מורכב משני דינים. דין אחד, הסברה הזאת שלו, שלפי דעתו זה כלול בגדר אחרי רבים לעתות, שכשיש מחלוקת ויש רוב ויש מיעוט, ההיגיון אומר שהרוב, האמת אצל הרוב. ככה ההיגיון אומר. זה ההיגיון. האם זה היגיון אנושי או לא אנושי, זה חקירת המנחת חינוך פה. נפקמינה לבני נוח. אבל ההיגיון אומר, כיוון שזה נפקמינה, אם זה רוב מוחלט, כמו 90 ו-10, אז בסדר. אם זה 51 ו-49, זה כבר לא ברור. אם זה 2 ו-1, טוב, זה לא ברור. אבל הגדר אחרי רבים לעתות, הוא בכל מצב של רוב. אבל מה שאומר באופן כללי, בדרך כלל, האמת נמצאת אצל הרוב. זה מה שהודיעתנו התורה. זה כלול באחרי רבים לעתות. אחרי רבים לעתות בעצם ילמד אותי לא רק הנהגה, אלא גם בירור האמת. האמת כנראה נמצאת אצל הרוב. זה דין אחד. אבל הוא ממשיך הלאה. בין שיסכימו על האמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסו בדרך הרוב. כלומר, גם אם זה לא ברוך שזאת האמת, או גם השומע הוא תלמיד חוכם, שזה סוגיית זקן ממרא, והוא יודע בוודאות שהאמת לא עם הרוב, הדין נותן שלא נסו מן הרוב. כלומר, הוא לא אומר, לא אמרתי שזאת הסיבה היחידה שללכת אחרי הרוב, כיוון שהאמת היא נמצאת אצל הרוב. גם אם זה לא ברור שזאת האמת נמצאת אצל הרוב, גם זה הדין נותן. כלומר, חוץ מזה יש גם גזר הדין, שהדין נותן ללכת אחרי הרוב, בלי קשר לשאלת האמת. זה דרך הנהגה, זה הכרעה דינית של הנהגתית. זה דין שני. אבל הוא אומר פה שני דינים, שלפי דעתו שניהם כלולים. דין אחד זה האמת שהיא חשובה לנו. הרי באמת חשוב לנו מה האמת. אם הוא חייב או פטור, אם הוא חייב מיטה או לא חייב מיטה, כל הדינים שקשורים לרוב, מה האמת התורנית, אז באופן כללי האמת נמצאת אצל הרוב. דבר שני, התורה גם מחייבת אותנו להתנהג בהתאם לזה. מה שהוא אומר לפני כן, אבל אם כל זה רק כאשר החכמים הם קרובים אחד לשני, הם חכמים שווים, או גם אם לא שווים, אבל כולם חכמים. גם אם יש דרגות בין החכמים, אבל כולם חכמים. אבל מה שאומר בהקדמת דבריו, אין לומר שכת חכמים מועדת פותחי הכת מרובים מרובה, ואפילו כיוצאי מצרים. אין לומר שאם יש כת חכמים מועדת, ויש כת אחרים בורים מרובה כיוצאי מצרים, אז תגיד את אותו דבר, שהאמת אצל הבורים, או שתנהג לפי הבורים. לא. ודאי שכת החכמים עומדת, ודאי שהיא תכרה את כת הבורים. זה נוגע אולי גם לפי התפיסה הבסיסית שלו. שהתפיסה הבסיסית שלו היא, כמו שאמרנו, שהאמת נמצאת אצל הרוב. אבל אם יש כת חכמים וכת בורים גדולה, אז בשאלה שלך איפה נמצאת האמת, ברור שהאמת נמצאת אצל החכמים.
אבל לא הלכה לשיעורים, מי יותר חכמים?
לכן הוא אמר, יש הבדל בין חכמים, בין חכמים ובורים, ובין חכמים בקירוב. זה מה שהוא אמר. אבל מה שאתה אומר זה נכון, זה אחרי זה יש דיון הזה ברמב"ן, בשאלה הזאת. אבל הבסיס שלו בעצם זה הגמרא. בעצם זה החינוך שואל אותו. מה שהוא אומר, שמאיפה הוא נשמע כאילו שהוא אומר את זה עם מספרת עצמו, אבל זה גמרא ביבמות, מה שהוא אומר פה. עכשיו גמרא ביבמות דנה בשאלה כמי פסקו, כבית שמאי וכבית הלל, שבית הלל היו מחד דתפי, היו יותר חכמים. ולכן בית הלל היו... שם זה המלך, או שזה הסוגיה שלו. דבר שליש, דבר רביעי הוא אומר, אז אמרנו שהוא אומר שלושה דברים. א', בקת חכמים מכריע את הבורים, ב', כשיש כולם חכמים בקירוב, אז האמת בדרך כלל נראה נמצאת אצל הרוב, ג', גם אם לא בטוח שהיא נמצאת אצל הרוב, דרך הנהגתית היא ללכת אחרי הרוב. הוא ממשיך אחרי זה. אני אומר את זה ממה שהוא כותב בהמשך. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. זה גדר שלישי. זה גדר שהדין נותן. נכון שהוא מגביל את זה לפי דעת השומע.
הוא מדבר על השומע, הוא אומר לו, אתה תהיה חכמולוג, הרוב קבע וזהו.
כן, אבל למה? בגלל שהאמת אצל הרוב?
כן.
זה אפשרות אחת, אבל אפשרות שנייה, וזה גם קשור אחרי זה למה שהוא אומר גם כן בנימוק שלו. ודאי שהנימוק, מה שאומר עכשיו, זה ככה. חוץ מזה שבדרשות הר"ן דרוש זין, הוא מביא עוד הרבה ראיות לדבר הזה. זה קשור גם לרב חיים, מה שהוא מביא. כשבגמרא בבבא מציעא מספרת שכשהבת קול אמרה שהיה מחלוקת בתנורו של אחנאי, מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אז כפי מי האמת? לפי הבת קול או לפי פה? סביר שהאמת נמצאת אצל הבת קול, לא? בשמיים כנראה יודעים את האמת יותר מאיתנו, לא? אז איך פוסקים לא לפי האמת? אלא רבי יהושע אומר, לא בשמיים היא, אנחנו פוסקים לפי דעתנו. עכשיו בדעתנו היא הקובעת, ולפי דעתנו זאת האמת. אולי לא קיבלנו ב-100%. משמע שזה גזיר הדין, הנהגתי. זה לא בירור האמת. או בסיפור על רבי אבאו. טוב, יש עוד, הר"ן מביא בדרשות הרבה סיפורים. ומה שאני אומר, כי בחינת הרוב לעולם, הוא בששתי הקטעות החלוקות שוות בחוכמת האמת, כי כן נאמר בכל מקום, חוץ מן הסנהדרין, שבהם לא נדקדק ביותם חולקים איזו קט יודעת יותר, אלא לעולם נעשה כדברי הרוב מהם. והוא מקביל פה זה גדר רביעי שלו. כל מה שאמרתי, שהולכים אחרי הרוב בחכמים, זה רק, זה כאשר זה לא בסנהדרין. אבל בסנהדרין, תמיד הולכים לפי הרוב. והטעם לפי שהם היו בחשבון מחויב מן התורה. והוא כאילו צוותה התורה בפירוש אחר רוב שלנו תעשו כל עניינכם. ועוד שהם כולם היו חכמים גדולים. טוב, זה הגדר שהוא קשור לסוגיה שלנו. אחרי רבים להטות שמדבר על בית דין. באופן כללי הוא אומר, הוא מחלק בין כאשר זה לא בבית דין, אלא אתה הולך אחר רוב כאשר החכמים חולקים, או חכמים באופן כללי, או שיש חכמים, אנחנו יודעים עכשיו שיש חכמים חולקים בפוסקים, כל מיני וריאציות כדברים כאלה, או בבית דין. כלומר, מה שהוא אומר כאן שבבית דין זה גדר בפני עצמו. הליכה אחר בבית דין היא גדר בפני עצמו. שם אני לא קובע לפי העיקרון שאמרתי מקודם, למרות שבשניהם זה לפי אחרי רבים להטות. שניהם הולכו. אבל בבית דין אני לא הולך לפי החכם. כלומר, אם בבית דין ברור לי שיש חכם אחד יותר, באמת השאלה היא זה מה שבכלל בבית דין יש מציאות של שניים בורים? הוא אומר, ועוד, זה הצד השני שלו. סביר שגם בבית דין כולם חכמים. נפקא מינה, אבל לפי רבה חברי דרביקה, שיש אחד דגמיר ותלתה דלא גמירי. מה עושים?
שניים
דלא גמירי. זה מחלוקת בין שער המשפט ושבות יעקב. באמת, כמי פוסקים כאשר השניים הלא גמירי פוסקים כנגד אחד דגמיר. זו שאלה שנשאל השבות יעקב. מה יקרה הדין הזה? והוא אומר, מה פתאום, מה אלה? הם לא חלק מהבית דין. ובכל אופן, השבות יעקב אומר לו שכן. כך משמע בהגמרות, אבל השער המשפט חולק עליו.
טוב.
זה מחלוקת ראשונים, מה הדין לפי רבי אבאו, לפי רמה והראש. שלושה גמירי או לא?
הראש הוא...
כן. בכל אופן, אבל מה שאני יותר נפקא מינה הגדר הראשון, שהוא כותב שבבית דין, אז כיוון שבחשבון מחויב מן התורה, אז שמה העובדה הזאת, למה הוא משתמש בעיקרון שזה מחויב מן התורה? כלומר, מה פירוש מחויב מן התורה? הכוונה מחויב מן התורה שבית דין קבעו שיהיה סנהדרין של שלושה או 23 או 70 כל אחד ואחד בדין שהוא דן בו. כיוון שהחשבון הזה הוא מחויב מן התורה, אז לכן מה? לכן הכרח שם ללכת לפי הרוב, זה מה שהוא רוצה להגיד. ולכן גם אם יש לי אחד חכם והשאר בורים, ואם אני אקבע לפי שיקול אצל מי האמת, אם זה העיקרון הקובע באחרי הרבים להטעות, אז פה תלך, האמת נמצאת אצל היחיד החכם. ואם העיקרון שאחרי רבים להטות זה לפי החוכמה, לפי איפה נמצאת האמת, אז גם בבית דין, בסנהדרין של שלושה תלך לפי היחיד החכם. אבל זה הוא אומר לא. בסנהדרין לא. בסנהדרין אני לא משתמש בעיקרון לפי האמת. פה זה חשבון מחויב מן התורה. מה טמון בסברה חשבון מחויב מן התורה? לא ברור לי ב-100%. אבל כנראה שהוא רוצה לומר אולי, כמו שאומר מקודם, שיש גם אם... הוא הגביל מקודם, שגם אם לא ברור האמת, כמו שאמרתי מקודם, אז תנהג ללכת על פי הרוב, אז בבית דין שהחשבון מחויב, פה גם התורה קבעה שללכת אחרי הרוב, לא לפי האמת. כלומר, אני לא קובע באופן כללי שכל אחר רבים לאותו זה לפי האמת. בסנהדרין שלושה שהם מחויב, והתורה קבעה שם ללכת אחרי הרוב, אז פה אני משתמש באחרי במתנות לא לפי האמת, אלא לפי גזי רדים. והתורה פה קבעה אחרי רבים להטות. גם אם יש הבדלי חוכמה, גם אם אתה חושב שהאמת נמצאת אצל היחיד ולא אצל השניים. כלומר, בפשטות, החשבון מחויב מן התורה הוא משתמש כדי להגיד שזה גזי רדים. להבדיל מחשבון שהוא לא מחויב מן התורה. כלומר, כאשר חכמים חולקים, ואתה שואל עכשיו מה לעשות, אז הוא אמר, תלך לפי הרוב של החכמים, מה שהם פסקו. כיוון שהאמת כנראה תמתת אצל הרוב. כך תעשה. אבל אם אחד חכם, אז לא, אז תלך לפי החכם, כיוון שמה שמעניין אותך, כשאתה לא בבית דין, זה איפה האמת. אבל בבית דין, זה חובת דין. טוב, אני אולי אדלג פה על הרמב"ן. שהרמב"ן גם כן מדבר, הרמב"ן מדבר על מקרה כזה. יש מחלוקת ראשונים, סליחה שנייה. שהרמב"ן באמת מדבר, מה יקרה הדין בבית דין של שלושה, שאחד חכם והשניים לא. מה יהיה הדין במקרה כזה? אז באמת רבי גאון, מה שהוא מביא פה, אומר שהולכים לפי השניים, הולכים לפי היחיד המומחה. כך רבי גאון. אם האחד עדיף מן השם, הולכים חכם ישנן טעם ולדבריו. שיטת רבי גאון שגם בבית דין של שלושה, הולכים לפי החכם. כלומר, יותר פשוט שהוא אומר לפי האמת. אצל מי נמצאת האמת? אבל הרמב"ן לא מבין, הרמב"ן כאילו מתקשה בדבריו, לא מקבל את דבריו. ומחלק באמת בין אם יושבים בדין ולא יושבים בדין. כלומר שהוא גם משתמש בביטוי כזה, הרמב"ן בג' שניים בסוף הוא כותב, סנהדרין כולם צריכים לדון. וראוי היה שיסכימו כולם באמת. זה הווה אמינא של הגמרא. היה ראוי שמלכתחילה שיסכימו כולם. אלא דרחמנא אמר, אחרי רבים להטות. ממילא גם בשלושה דיינים נמי הולכים אחר הרוב. כלומר, לא ברור ברמב"ן, מה הוא רוצה להגיד? שהיה ראוי שיסכימו, והתורה אמרה, לכן גם בשלושה דיינים, כלומר גם כשיחיד מומחה, הולכים אחרי הרוב. נשמע מדבריו כנראה שהוא רוצה לומר שזה גזירת הכתוב, זה גזירת הנהגה, זה גזירת דין. הרי הראוי היה שיסכימו כולם, אז יהיה ברור לך האמת המושלמת. זו הווה אמינא של הגמרא. באה התורה ואמרה, לא צריך שכולם יסכימו לדרך, אתה חייבים להטות. אם כן, גם בשלושה שעכשיו גם אתה אומר שייתכן והאמת נמצאת אצל היחיד הגמיר יותר, בכל אופן, תמיד התורה קבעה את זה בלי סוגים, הולכים אחר הרוב, זה גזר הדין. כלומר, זה גזר התנהגה. ולכן זה מחייב.
תסביר ככה את רבי.
הוא חולק על רבי.
רבי, מה שאמר בני דבט, הוא לא מסביר את רבי.
הוא לא מסביר את רבי. פה, אחרי זה, בהמשך הדברים, לא מצוטט פה, הוא מנסה להביא כמה ראיות לרבי. מסוגיות אחרות, אבל לדינה הוא לא מקבל אותה. טוב, נתמקד אולי קצת כמה שנספיק בגדר הזה של בית דין. ראינו בבית דין, ראינו בחינוך וברמב"ן שהסברה של אחרי רבים להטות היא נטיית האמת, שזה אולי דומה, זה ככה אולי מסביר את רובה דאיתא קמן, שאולי לפי דבריו, אם השאלה של שם הוא מוגדר שזאת האמת, אז אולי כנראה להבדיל מרבשים אין שקופ שאמרתי שהוא סובר ש...
למה שהרמב"ן אומר שזה גזירה?
הוא לא אומר במפורש את המילה גזירה.
למה שהרמב"ן אמר שיוצאים עכשיו מהדברים של הרמב"ן?
אני ככה מנסה להסביר אותו.
אז הרמב"ן הולך מגזירה או מסברה? הרמב"ן שהחינוך והרמב"ן...
הרמב"ן לא מזכיר את הנושא של מה שהחינוך מזכיר שהאמת נמצאת אצל הרוב. הרמב"ן יותר נשמע מדבריו שזה הליכה אחרי הרוב, היא מוחלטת והיא לא תלויה באמת. וזה הרמב"ן מחלק. הוא מחלק בעצם החילוק של החינוך. זה החילוק של הרמב"ן. החילוק של החינוך בין אם זה בית דין ובין אם זה ציבור, מחלוקת בין החכמים, זה מקור שלו ברמב"ן שאמר פה את זה, שהוא חילק בין נשאל לך, בין מי ששואל חכמים ולא יודע כמי לפסוק, ובין בית דין שיושבים. זה הרמב"ן. כך שיש התאמה, אבל הרמב"ן לא מזכיר את הנקודה שהאמת נמצאת אצל הרוב, שהחינוך הזכיר אותה. עיקר המקורות פה זה להבין את שיטת התוספות.
איך
מצוין
אפשר
לחוף
את זה כמו משהו לא בבית דין? אם אחד שהוא חכם אומר משהו, אבל...
זה לא לחוף, זה דרך הנהגה.
איך זה אפשר
להגיד?
זה
משהו
אחר. מה? הרב הגדול אומר, פוסק איתך, אבל כל השאר פוסקים אחרת, שוודאי שהם לא באותו מה, אבל בסופו של דבר, כאילו, גם ציון, כאילו, איך זה...
אז מי שמתלבט עכשיו, זה בעצם חלק מהדיון שם. האם כל רב יכול לפסוק במקומו ואנשי המקום הולכים לפי מקומו, או שיש שאלה כזאת ומישהו מתלבט שמה, אז הוא הולך לפי, יש לו עכשיו כאילו עומד בפניו מציאות, ואז הוא מכריע לפי, הוא צריך להכריע כפי מי לעשות, והוא יכול לעשות ככה או ככה. זה באמת חלק מהסוגיה שלו. באמת השאלה היא, זה חלק מהסוגיה גם ביבמות שם, גם לחכמים החולקים, אם הם מיעוט, אם מותר להם בעצמם לעשות. לחכמים החולקים, זה המחלוקת שמה בגמרא ביבמות, מחלוקת בית שמאי בית הלל, האם בית שמאי עשו כדבריהם או לא עשו כדבריהם? שבית הלל היו הרוב ובית שמאי היו מיעוט, האם בית שמאי יכלו לעשות כדבריהם? כאילו מזה משהו שאפילו אם יש חכמים שהם מיעוט, גם הם עצמם לא יכולים לעשות כדבריהם. אבל זה מחלוקת המוראים שם. עיקר ענייננו זה שיטת התוספות, שדנים בגדר של רוב של בית דין, וכמו שאמרנו זה, כן, אני רוצה מתוך שיטת התוספות גם לראות את השאלה ששאלנו, איך לומדים את ארבעת סוגי הרוב מאחרי רבים להטות. איך לומדים את זה? שבסוף זה, מי שאומר, עוסק בזה בעיקר, ונשתדל להגיע אליו, זה רב חיים מבריסק. אבל, כן, תוספות בבבא קמא, לא מובאים פה, בדף מקורות פה, כל אחד צריך. כן, תוספות בבבא קמא, כן, שהם שואלים את השאלה של תוספות אצלנו, איך שמואל אומר שאין הולכים בממון אחר הרוב? הרי בנפשות הולכים אחר הרוב, כמו שהגמרא פה אמרה שבבית דין הולכים אחר הרוב, קל וחומר מנפשות, אז אם כן, למה שמואל אומר שאין הולכים בממון אחר הרוב? הרי בנפשות הולכים אחר הרוב, וגם ברובה דלתא קמן, למה לא תשתמש באותו קל וחומר? אם בנפשות אתה הולך אחר הרוב, אז גם בממונות ילך אחר הרוב. שאלה כבדה, על שמואל. אז זה ענו שם התוספות. אז יש מחלוקת בתוספות פה ותוספות שם. תוספות בבבא קמא ענו ככה. ויש לומר, דעתם גבי דיינים, שיינים. דחשיב מי הוא דידו כמי שאינו. ולכה למי מרתם הוא כממונה וחזקת מרי. דאבי דין מפקימין. אבל גישר ממון, דייקה, מיעוט וחזקה, לא עזינו לבת ערובה. תוספות משתמש בביטוי חשוב, מעניין, מיוחד, שכמובן הוא מייחד את גדר הרוב בבית דין. כלומר, מה שתוספות אומר, הסוגיה שלנו, שעוסקת ברוב בבית דין, זה רוב מיוחד בבית דין. כמו שהרמב"ן אמר, בית דין זה משהו מיוחד, כמו שהחינוך אמר, בית דין זה משהו מיוחד, גם תוספות משתמשים בביטוי. בית דין זה משהו מיוחד. מה המיוחד בתוספות, במה מייחדים תוספות את בית דין? זה מה שתוספות אומרים. גבי דיינים חשיב מיעוט כמי שאינו. דאבי דין מפקימין. אז מה הפשט פה? מה זה המיעוט כמי שאינו הזה? במה, בבית דין, כששניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי, אותו אחד שאמר זכאי, הוא נחשב כמי שאינו. למה הוא כמי שאינו? הרי הוא אומר זכאי. תוספות ממשיכים להסביר את זה, אבל לא ברור מה ההסברים. דאבי דין מפקימיני. מה פירוש בית דין מפקימיני? מה כלול במילה הזאת, בית דין מפקימיני? כל השלושה ביחד? האמת היא שהיה מקום לשאול את השאלה הזאת, היא לא רק לאור שאלת התוספות, למה נלך אחרי הרוב. סתם, בשאלה בבית דין. כשבית דין פוסקים שניים ואחד בעצם, אז איך יצא פה הפסק בסופו של דבר? כשעכשיו הוא חייב, הוא משלם. למה הוא משלם? בגלל השניים? או בגלל השלושה. כלומר, מי בעצם פסק פה?
מה קורה באמת אם הם יתארו והם צריכים לשלם?
זה סוגיה בדף למד. זה סוגיה בדף למד. שהגמרא באמת מדברת שהם יתארו מי משלם, אז הגמרא בכלל אומרת שמחלוקת המוראי מי ישלם. הגמרא בסוף אומרת שברור שהוא לא צריך לשלם. כלומר, שהוא אומר, אם הייתם שומעים לי, לא הייתם טועים. כך הוא טוען. בסופו של דבר, בגמרא אומרת שהוא לא צריך לשלם. מסקנת הגמרא שהוא לא צריך לשלם. אבל השאלה אם זה...
אתה אומר, עדיף לדון הרבה מאשר קצת, כי אז התשלום
יתחלק
בין כולם,
ויתחלק
רק בין אלה שהיו
איתו... לא יודע אם התשלום, החומרה של הדין, לא בהכרח התשלום. לא הייתי קשור. התשלום?
הראשונים, אז
נראה
ממש כסף.
טוב. בסדר, אבל הכוונה יכול להיות ש... אלו שטעו. כן, אבל מי שלא טעה, משכלת הגמרא שהוא לא צריך לשלם. אבל השאלה אם זה הוכחה שהפסק לא נבע ממנו, או שיש לו טענת פטור. אבל לכאורה ודאי שצריך לומר שהוא חלק מן הפסק. היינו, כמו שהגמרא אומרת שאספה לי שמעיקר צריכים לשבת שלושה דיינים, אז גם בסוף צריך לשבת שלושה דיינים. יש לנו בעצם כמה וכמה שלבים במהלך הדיון, וזה מה שאנחנו הולכים בעצם לברר במהלך של הדיון. יש את השלב של האסיפה שיושבים בדין, וזה מסקנת הגמרא בהמשך הסוגיה, צריך שלושה בבית דין של שלושה. אספה לי מעיקר צריכים לשבת לשלושה. תלוי באמת כמה יושבים מעיקר, אחרי זה מה קורה כשמעיקר יושבים חמישה. אבל מעיקר לפחות צריך לשבת שלושה. יש אחרי זה את המהלך של הדיון, המסע ומתן, שהוא נצרך בשביל מהלך הדיון. יש מסע ומתן בין כולם. חייב, פטור, הם צריכים לדון ביניהם. הדיינים צריכים לדבר ביניהם, לשכנע אחד את השני. זה חלק מהדיון. יש בסוף פסק. חייב. אמרתי. יש עוד שלב אולי שנקרא חייב אתה ניתן לו. שזה כבר הוצאת הדין לפועל. יש לו שלושה שלבים עיקריים. הישיבה, הדיון והפסק. השאלה היא באמת בכל דבר, ודאי שצריכים שלושה. היינו אם אחד מהדיינים לפני הסוף, אחרי שעשו את המסע ומתן, ולפני שעמדו למניין, אחד אומר, אני פורש. או לא פורש, הוא אומר, אני לא יודע מה הדין. אין לי דעה. אז בטל כוח בית דין. צריכים להוסיף דיינים. כמה שמי שלא יודע הוא לא דיין. כלומר, צריך שהוא יהיה בדעה, כלומר, גם אם הוא לא יודע והם שלושה, וברור שהדעה תהיה לפי השניים, אבל אם הוא אומר, אני לא יודע, אז אין בית דין של שלושה. כלומר, גם בסוף צריך בית דין של שלושה. אז בכל המעלה צריך בית דין של שלושה בישיבה, במסע ומתן ובסוף. השאלה בעצם איך יוצא הפסק. כשבסופו של דבר שניים אומרים חייב, אחד אומר זכאי. אז בעצם בגלל מה הוא חייב? מי עשה את הדינו דין? השניים או הבית דין? זה החלק מהדיון כאן. מה התוספות? אני זה כלול במה שהתוספות אומרים. זה הבית דין, המיעוט כמנדלייטה. במה הוא כמנדלייטה? מה, הדעה שלו כמנדלייטה? טוב, יש על זה פה שישה הסברים. יש לנו כמה דקות להסביר אותם. טוב, באמת ההסבר הכי עמוק והכי מרחיב זה ההסבר של רב חיים מבריסק, בסוף. יש הסברים קצת יותר פשוטים, הלכתי פה לפי סדר דירוג בהסברים. ההסבר הראשון במקור ד' אחד זה ההסבר של מהר"ם חביב בספר גט פשוט. כמו שאמרתי מקודם, כיוון ש... כל הגדולים נמצאים בבית מדרש פה, אז אני לא יכול לדלג עליו, כיוון שהוא נמצא פה, אז אני אגיד למה לא הבאתי את הדברים שלו. וכן, הקונטס לפחוק אותו, הוא מצאתי את שאהבה נפשי ודבריו החמודים, אז אי אפשר לדלג עליו. כן, הוא אומר דבר לכאורה פשוט, אבל הוא לא פשוט לדינה, מה שהוא אומר עליו. מה שהוא אומר כאן, ויראה דאחיקה אמר, כיוון שאומרה התורה אחרי הרבים להטות, מיעוט הדיינים מבטלים דעתם מפני סברת הרוב. ואין יכולים להורות אלא כסברת הרבים, כמו גבי זקן ממרא. זה כוונת התוספות, לא ישך לומר אם הולכים אחר רוב. כיוון שהוא כמנדלייטה. למה הוא כמנדלייטה? כיוון שהוא ביטל את דעתו. כלומר, לפי הבנתו, אותו יחיד שלדוגמה שאתה אמר זכאי, כיוון שהוא אחרי הרבים להטות בעצם אומר, לא בתור ההוראה. גם הוא עצמו בעצם מבטל את דעתו. הוא צריך להורות עכשיו כמו שהרבים. ולכן, אז זה פשוט כמנדלייטה. כמנדלייטה בגלל הדעה, באמת. זה חידוש עצום אבל. להגיד באמת שהוא צריך לבטל את דעתו. מה זה צריך? הוא לא יכול להורות כדעתו. לכאורה, כמובן יש לבטל בין המקרה הזה, בין מקרה אחר. מה פירוש? מה יהיה אם יבוא לפה, הוא יישב בדין עם שניים אחרים? והוא ידון שם, אז הוא לא יכול לדון שם כפי דעתו הראשונה, הוא צריך לבטל את דעתו בגלל הבית דין הקודם שהוא היה. זקן ממרא בעצם הוא, מוקבע, הוא כפוף לסנהדרין הגדולה, לבית הדין הגדול, אבל מה פירוש לא יכול לראות כדעתו? אולי הוא מתכוון אמר, הוא לא יכול לראות כדעתו בנידון הזה. הוא לא יכול להגיד לאותו פלוני, אתה זכאי. אתה לא יכול להגיד אתה זכאי. לא רק בגלל לא תלך רכיל בעמך כמו שהגמרא אומרת בדף למד, אלא הוא לא יכול, אסור לו. בטל הוראתו לעניין זה. זה שיטתו. ולכן הוא מבטל את דעתו. אז בעצם לפי הבנתו, בעצם אחרי רבים להטות, בעצם גרם שהוא ביטל את דעתו בפועל. עכשיו גם הוא סובר שהוא חייב. גם אם הוא מקודם. כלומר, במסגרת המסע ומתן, ובמסגרת העמידה למניין, כל אחד מה חושב הוא אמר, זכאי. אבל אחרי שהתברר שהיה רוב, עכשיו אני אומר, בעצם הוא מבטל את דעתו. כלומר, כשעכשיו אומרים, בית הדין הוא חייב, בעצם אני אומר, יש פה שלושה שמחייבים. זה הפשט שלו. מה? אז לכן, לפי הבנתו, אז הוא, בעצם זה טענת פטור. הוא רק אומר להם, למה אתם עושים שאני אשלם? למה לא הלכתם על פי דעתי? זה טענת פטור. בפועל נכון שהפסק יחד איתו, אבל הוא טוען כלפיהם טענת פטור תשלום. זה פטור תשלום, זה לא קשור לשאלה של איך הדין נוסף. זה שיטת מערם חביב בגט פשוט.
אם הרוב פוגע באמת, אז הסיבה
שהוא לא יבטל
את הדעת. מה? אם הרוב...
לא, אמת.
יש את האמת, אין סיבה שהוא לא יבטל את הדעת.
הוא לא חושב שהאמת אצלם, הוא חושב שהאמת אצלו. לפי החינוך. אתה אומר, זה לפי החינוך. טוב, הוא לא בהכרח פה כתוב, זה שאלה, אתה צודק. זה בעצם מה שהקונטס הספקות שואל עליו. הוא אומר עליו, מי אמר שזה נכון? גם אם בבית דין הגדול זה נכון, אבל מי אמר שבבית דין של השלושה זה נכון, שאסור לו להורות? כלומר, מי אמר שהוא צריך לתפוס שהאמת נמצאת אצלם? האם היחיד בבית דין? טוב, הוא סובר, הקונטס הספקות מביא הסבר אחר. בדלת שתיים. אני אגיד אותו בקיצור. הוא אומר ככה, הוא מבסס את זה על הרבה דברים, שהבעיה בלהוציא ממון זה חזקת ממון. ולכן הוא אומר, כיוון שחידשו תוספות, שבחזקת ממון אי אפשר לומר אוק ממונו בחזקת מרי, כיוון שבית דין מפקי מיני, מה פירוש? כוח בית דין אלים להפקו יהיה מחזקת מרי. וכיוון, אני מסיים, וכיוון דכוח בית דין מפקיע מחזקת מרי דאידך, זה מביא למצב שאין חזקת ממון לשום אחד. בעצם מה שהוא אומר ככה, הבעיה להוציא ממון, ללכת ממון אחרי הרוב, כיוון שחזקת ממון היא דבר חשוב. ולכן הוא אומר, כיוון שיש לי שניים שמו חייב ואחד אמר זכאי, אז השניים שמו חייב הם בגדר בית דין. הוא לא אומר שהיחיד מבטל את דעתו, הוא גם לא אומר שהיחיד הזה לא נחשב לכלום. הוא נשאר בדעתו, הוא יכול לסבור זכאי. אבל כיוון שיש שניים שהם אמרו חייב, מה שהם משתמשים בכוח שלהם זה לקעקע את החזקת ממון. זה השלב הראשון שהם עושים. הם בעצם מקעקעים את החזקת ממון כמו ראיה, וזה נושא רחב, תרי ספקא דאורייתא. שהשניים מקעקעים את החזקת ממון. כי יש פה כאילו שני שלבים, זה הכל כמובן בתיאוריה. שלב ראשון, כאילו השניים שאומרים חייב, מחלישים את החזקת ממון שהיא הבעייתית. אחרי שחזקת ממון נחלשה, אז הם מוציאים ממון, בית הדין מוציא ממון, כאילו זה שלב שני. כלומר, אחרי שרוב, כלומר, אחרי שאין לך חזקת ממון, אז גם שמואל מסכים שהולכים אחרי הרוב כשאין חזקת ממון. שמואל אמר, מתי לא הולכים אחרי חזקת ממון, אחרי רוב, כשיש מולה חזקת ממון. אבל אם בית הדין, השניים האלה, והם רק שניים, לא השלישי, הם החלישו, פגמו, כי יקעו את החזקת ממון, זה שלב ראשון. זה הרוב עשה. בשלב שני עכשיו, יש לי עכשיו פסק, רוב אומרים חייב, אחד אומר פטור, עכשיו יש לך רוב בלי חזקת ממון. וכיוון יש לך רוב בלי חזקת ממון, לכן מוציאים ממון. אז בעצם הוא אומר, זה בעצם רוב. השניים, אני לא אומר שהשלושה פסקו. גם שניים, זה נשאר שניים. היחיד לא בטל בדעתו. רק מה שהשניים עשו, הם קלקלו את החזקת ממון. כמה שהם שניים הם בית דין. בית הדין, יש להם חזקת ממון. הוא לא אומר שהם בית דין והם לוקחים את הכוח שלו. זה עדיין הוא למה. כמו שבתרי הוא תרי, אז הוא סובר שכשיש קט עדים, גם אם היא מוכשת, היא מועילה להחליש את החזקת ממון השנייה, כך שיש שניים ואחד בדיינים, השניים מועילים להוציא את החזקת ממון גם כשאחד עומד מולם.
מה סדר הדיון הכרונולוגי? זאת אומרת, אני יכול להגיד...
הוא לא מדבר על סדר הדיון, על סדר ההכרעה.
לא, סדר הדיון שאני דע, יש פה חזקת ממון, כן? עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה עם החזקת ממון, אז אתה אומר יש בית דין, אבל בשביל להגיד שיש בית דין, אתה צריך להגיד שהולכים אחרי הרוב.
לא, אני אומר שבבית דין, שניים מתוך הבית דין, גם אם הם לא לקחו את כל סמכות הכוח של הבית דין, כמו שיש יחיד שלום, אבל כיוון שהם שניים ועדיין פי רוב, הם מועילים להפקיע את החזקת ממון.
אז גם הוא עושה בסוף חילוק בין רוב בבית דין לרוב אחר.
נכון, הוא ודאי אומר שהם בית דין. הוא אומר שהם בית דין. בית דין יכולים להפקיע חזקת ממון.
אם הם אפשר לומר שבאופן כללי, כשאדם מגיע מול בדין, והדיון בבדין הוא על החזקה שלו, אז החזקה לא תופסת?
לא יודע אם זה תלוי. תלוי, אז לפי, אתה מבטיח בין סוגי הדיונים. לא יודע אם הוא אומר, תלוי כל סוג של דיון שיהיה. לא, זה באופן כללי הוא אומר, בבית דין מפקיעים חזקת ממון. השניים מתוך הבית דין מפקיעים את החזקת ממון. זה הם עושים לפני כן.
השאלה אם אני חייב אותם, שאני אומר כל, ואז נכנסים למה קודם למה, כי אז מי אמר שהולכים אחרי השניים האלה, אולי יש
לדעת שלושתם? השניים האלה הם בית דין. גם אם גם ליחיד יש כוח בית דין, אבל הם ודאי מועילים, הם יותר מתרי ותרי. תרי ותרי זה מביא את זה רק בסוף לספקה. פה זה יותר מזה. פה זה מפקיע את הכוח שלו. לא, בעצם אולי זה אפילו עושה כמו תרי ותרי. ההבדל בין תרי ותרי שפה יש רוב אחרי זה ושם אין רוב. זה סברת הקוטס הספקות, וגם בשוט מערס אסון אומר את זה גם אותו דבר, כמו. התומי מביא... טוב, את התומים, תסתכלו לבד. התומים מביא שני הסברים, אולי רק נביא את ההסבר השני שלו. ההסבר, יש הסבר אחד שהוא אומר את זה, שהוא מבין שזה סברת התוספות, זה בדלת שלוש. בדלת ארבע הוא אומר הסבר שנראה לא, אולי הוא אומר אני יכול לדחוק את זה בתוספות, אבל זה לא התוספות. אבל זה נראה לי לדינה. והלדינה שלו זה לכאורה מזכיר לנו את החינוך. הוא אומר ככה. מה העניין של הדיינים? הדיינים המחולקים בדין, שניים מחייב אחד אומר זכאי, אחד מהם טועה. יש כאן שקר ואמת. לא יכול להיות גם וגם, ברור שאחד טועה. יותר מסתבר שהיחיד טועה משניהם עדי ערבים טועים. ואם כן, כבר שהמזכה טועה בדין, איך נאמר בדיני נות ללך בתר מיעוט וכי נלך בתרשיקה חס ושלום? כן, הוא משתמש... שכיוון שהסיכוי שהאמת נמצאת אצל השניים, אם כן האמת אצל, אצל השניים, זה אחרי רבים להטות, שהאמת אצל הרוב, ממילא למה היחיד לא מתבטל? כיוון שדעתו היא לא אמת, דעתו היא שקר, וכיוון שהיא לא אמת היא בטלה. בסופו של דבר אבל עכשיו, יש שלושה שפסקו או שניים שפסקו? היחיד הוא בטל? אז הוא לא בטל במהותו, דעתו התבטלה, דעתו לא יכולה לשמש כחיזוק לחזקת ממון, אבל בעצם מי שמוציא את הממון זה השניים, זה הבית דין. מה שתוספות אמרו שהיחיד כמי שאינו, המיעוט כמי שאינו, בגלל שזה שקר לפי הבנתו, או גם אם זה לא תוספות, ולכן בית דין מוציאים, אבל מי זה הבית דין? על פניו זה השניים, הם הבית דין. כלומר, בעצם הוא מכניס את ה... לכאורה, איך שאני הסברתי בחינוך, זה לא בדיוק החינוך, זה מזכיר את החינוך, שהוא הולך לפי אמת ושקר. אבל אני אמרתי דווקא שבחינוך דווקא חילק בין בית דין ובין אמת ושקר. ובית דין הוא אמר, אני לא אלך לפי אמת ושקר. מה שאומר, אני אלך לפי אמת ושקר, זה רק ולא בבית דין. אבל בבית דין זה דין מיוחד. לכן גם אם יש גדול חכם, שרוב הסיכויים שהאמת אצלו לא פוסקים לפיו. על פניו זה לא נשמע, זה נשמע כמו החינוך, אבל זה לא החינוך. אבל זה הסברה שלו. באמת גם אשר יושר אומר אותו, או משתמש שזה, יש שני שער יושר חשובים מאוד, אני לא אספיק את שניהם. כן, השער יושר הראשון, באמת הוא מסביר, יש לדון אחרי הרבה לבדות בשני צדדים. צד אחד מחמת כוח בית דין, צד שני מחמת אמת ושקר של החיוב והפטור. מה שהוא רוצה לומר פה, באמת מבחינת האמת והשקר, היינו מה האמת בדיוק ששניים אמרו חייב אחד אומר זכאי, באמת אומר אני לא יודע מה האמת והשקר, באמת אני לא יודע. באמת אני אומר שכמו שרוב לא מכריע בממון, לפי שמואל רוב לא מכריע לי את הבירור, לפי הבנתו בירור בדלת הקמן, שהוא לא מברר לי, גם פה, בשאלת הבירור, שבבית דין הכוונה בירור זה איפה נמצאת האמת, אני באמת לא יודע האם האמת אצל השניים או אצל היחיד, בדיוק הפוך מהתומים. באמת אין הכרעת הרוב. מצד האמת הוא אומר, לומר שהוכרע אמת אני לא יודע, אבל לעניין כוח בית דין, שאני אומר, זה דין תורה, והתורה אמרה שאחרי רבים להטות, וככל הדינים שבתורה, התורה אמרה לך, עליך את אחרי הרוב, והוא אחרי הדין. ממילא בטל כוח בית דין של המיעוט, והוא כמאן דלייטה. כלומר, הוא בעצם מחלק בין הבירור ובין הדין. כמו שהוא חילק בין רובה דאיטה, שזה גזיר הדין, הנהגה, ובין רובה דלייטה, שזה ברור המציאות, הוא משתמש בזה גם כן פה. בבית דין, שם אני הולך לפי דין. התורה קבעה לי דרך הכרעה, התורה קבעה לי דרך התנהגות. וכמה שהתורה אמרה לך ללכת אחרי הרוב, ללכת אחרי הרוב בגזיר הדין אומר לך שהמיעוט כמאן דלייטה, כיוון שלמיעוט אין ברור. כשאתה שואלת לך איפה האמת, או במקרים מציאותיים, מה קרה פה, באמת שמה אתה אומר, רובה דלייטה כמאן, השאלה היא בירור או לא בירור. ושמואל סובר שבממון לא הולכים לפי בירור של רוב. אבל הוא אומר בבית דין, זה לא שאלה של... בבית דין, מה שקובע אם הוא חייב הפטור, זה החיוב. זה הדין. בית הדין יש להם כוח, זה אולי גם הפשט מהפשט בחינוך שהוא אמר שהם מחויבים. לא רק שהם מחויבים לשבת פה, אלא בסופו של דבר, הוא אומר את זה בצורה יותר חזקה בחלק השני שלו, שזה ממש מגדיר את זה. בחלק השני שלו, בהמשך הדברים שלו, שם הוא מדבר איפה יש ביטול ברוב, ואיפה יש הליכה אחר הרוב, אז הוא אומר שבוודאי שבבית דין יש גם ביטול ברוב. אני קורא בעמוד השני אחרי זה. יש שני עניינים. עניין אחד זה גילוי מילתא. הוא באמת אומר שבבית דין אחרי רבים להטות יש שני דינים. אחרי רבים להטות זה באופן כללי מה האמת הדינית. לא במקרה פה. הוא מרחיק מאוד את העניין. אחרי רבים להטות, איפה האמת? זה לא במקרה הנידון פה. זה באופן כללי שבית הדין דנו בסוגיה בתורה והכריעו. אבל זה לא בדין פה. זה אחרי רבים להטות של איפה נמצאת האמת. אבל בעניין של בית הדין בוודאי אומר זה ביטול ברוב. עניין שני יקבד העניינים שעל ידי אמירתם נגמר הדין מכאן ולהבא לחול דין חדש. זה מה שאמרתי גם בשיעור הראשון וגם בשיעור השני בפעם שעברה, שדינו דין זה קובע דין. בית הדין קובעים דין חדש. כמו בנפשות וכנסות ששם בלי בית דין הנידון הוא לא פועל שום דבר. גם בדיני ממונות ואיסור ויתר. הרי אם טעו בשיקול הדעת שהאמת היא לא כמו שהם אמרו, חל דין מחודש על ידי הדיינים. על שני הדינים הללו אמרה תורה אחרי רבים להטות. היינו שאתה צריך לעשות כפי דעת המרובים. לעניין הראשון, איפה נמצאת האמת? אתה לא צריך ביטול. איזה התהפכות במציאות? האמירת אין לנו פה לכלום. כן, אבל מה שאומר ככה. לעניין הוראת הדיינים שהיא עושה דין, שדינו דין, שזה קובע דין חדש מכאן ולהבא, אם יהיה איזה חיסרון וגרון בגמר דינם, זה חיסרון בחלות הדין. כלומר, אם תגיד שאין כאן שלוש, לפי הבנתו, בשביל לעשות חלות דין של חייו, צריך ביטול. כמו שאם יש צד מנגד למה שהם אומרים, אז איך יכול להיות... מה עושה את החלות? אומר, משהו מחדש פה בעצם, שהחלות של הדין לא נוצרת בגלל איפה האמת. לא זה הפסק דין. יש כוח בית דין. יש סמכות של בית דין, שהיא עושה את החלות החדשה הזאת, שפלון יהיו חייו. או שפלון יהיו זכאי. הם קובעים חלות למכאן ולהבא. לכן בשביל זה צריך ביטול ברוב. בשביל זה צריך בית דין. בשביל זה צריך שלושה. לא מספיק שניים מתוך השלושה. רק בית דין, שזה שלושה ביחד, הם קובעים. אז בלכתחילה יכולת היה צריך שלושה, כמו שהרמב"ן אמר, או כמו שהגמרא אמרה, צריך שלושתיים הסכימו לדעה אחת. באה תורה אברהם שמספיק שניים. אבל גם אחרי שהתורה אמרה שניים ורוב, אני צריך את השלושה. לא רק בשביל לברר לי, אלא בשביל לקבוע את הדין החדש, את החלות החדשה שדינו דין. לכן צריך ביטול כוח אמירת המזכים, שיתבטל כוחם גם במציאות האמיתי. לא יועיל איפה נמצאת האמת. כיוון שיש משהו שוטר הזה. הוא בעצם אחרי זה, בעצם, לא בדיוק מה שאמרתי. בעצם מה שהוא אומר פה, שצריך את הביטול, כיוון שאחרת... הדבר, הדעה השנייה היא מפריעה. היא לא יכולה, היא מפריעה לי ליצור חלות חדשה. ולכן מה שהוא כותב בסוף הדברים שלו, שלכן צריך ביטול, ובביטול יש שתי אפשרויות. או שהדין חל על ידי המרובים בלבד, והשני דעתו התבטלה לעניין זה שהיא לא מפריעה, או אפילו יותר מזה, שיתהפך המיעוט להיות כמרובים, וזה נחשב שהדין יגמר על ידי כולם. הוא מביא בעצם למסקנת הדברים פה שתי אפשרויות, מה זה גדר ביטול ברוב. ודאי שהוא מבין שבשביל חלות הפסק לקבוע דין, צריך חלות שבית דין קובעים את הדין. וכיוון שבית דין קובעים את הדין, צריך ביטול. לפי הבנתו, אחרי רבי מלאטות, במובן של איפה נמצאת האמת, היא לא קשורה לדיון כאן. היא קשורה לאופן משהו מחוץ לדיון. זה לכאורה חידוש גדול. להגיד שאחרי רבי מלאטות שמדבר על דין, בעצם מדבר בפועל, משתמשים בו למשהו מחוץ לדין. אבל בעצם לפי הבנתו, עיקר הגדר בפסק של בית דין, בעצם זה גדר של ביטול ברוב, של אור המקול אחרי רבי מלאטות. זה הסברה. אבל הסברה שלו היא כיוון שפסק הדין הוא צריך לקבוע לי חלות חדשה, אני חייב לבטל את הדעה המנגנת או לבטל שהיא לא תפריע והדין ייגמר על ידי השניים מהשלושה, או לבטל כמו הראש בדיני ביטול איסורים שהאתר נהפך לאיסור, שהדעה של הדיין שמתנגד מתהפכת ונהיית כחלק מהדעה המחייבת, וכאילו יש לי שלושה דיינים אבל שפוסקים לי יתר. אבל לא כמו הגט פשוט שאמר שהיחיד מבטל את דעתו, הוא לא מבטל את דעתו שהוא מסכים ואסור לו להורות, אלא ביטול דיני, כמו שאמרנו, באיסור נהפך ליתר. מבחינת דינית הדעה שלו מתבטלת, ועכשיו נחשב ששלושה פסקו חייו. זה השער יושב
שהוא מבטל את דעתו, לא כי מבטל את דעתו אלא כי הוא אומר אני מבין שכנראה האמת עם השניים?
לא, הוא לא אומר ככה, לא.
לא בגלל שהוא, לא.
לכן הוא אומר...
בצרון שהם הרוב.
לא, לכן הוא אומר שאני לא האמת כהשניים, הוא מחלק בין זה לזה. הוא מחלק את זה כאילו הוא מפציל את זה, באמת זה חידוש גדול לדברים שלו. להגיד שאחרי רבים לאותות איפה נמצאת האמת, זה לא קשור לדיון שלנו. זה קשור לבירור סוגיה תלמודית כאילו. ומה שנחוץ לעניין בית דין, לקביעת פסק, זה ביטול ברוב. באמת זה חידוש גדול, זה רב חיים, שלא הספקנו לדבר עליו, אבל צריך לדבר עליו. לא יכול להיות בחור ישיבה שלא מכיר את הרב חיים הזה. זה רב חיים קלאסי, הכרחי לדעת את הרב חיים הזה. רב חיים הזה הוא נפלא, אבל הוא מסובך מאוד. יש לו, להבנתי בו, שלושה שלבים. הוא סובר שכל השלושת השלבים, כן, רובה דאית הקמן, רובה כחולו, וביטול ברוב, ורובה, הכל נמצא בבית דין. כל בית דין שפוסק שניים חייב ואחד זכאי, חייבים, לא כמו רב שימל שלקח את זה החוצה. לפי הבנתו, בכל פסק של בית דין, חייבים את כל הגדרים הללו. איפה נמצאת האמת? דין ביטול ברוב והליכה אחר הרוב. כל שלושת הגדרים הללו של רובה דאיתא, איפה ברור, רובה דלתא, וביטול ברוב ורובה כחולה, כולם נמצאים בבית דין. זה חידוש גדול. רב חיים מפצל את... באמת בניתוח שלו הוא מפצל את המהלך הדיון, כמובן שהכל מבחינה תיאורטית, אבל הוא מפצל את הגדר הפסק, ולפי הבנתו בכל שלושת הגדרים הללו נצרכים כדי להסביר איך הולכים אחר רוב פסק של בית דין, ולכן כיוון שכולם נצרכים זה גם המקור לכל דיני רוב בכל התורה כולה.